שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ס"ד במסכת שבת, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום בשליש התחתון של העמוד הקודם, ונסיים בשורה השנייה בסמכי עמוד א', השיעור היום ארוך מהרגיל, 19.5 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון, אגב הסוגיה של אתמול, נלמד על טומאה בהריגים שונים. בחלק השני נחזור לנושא שלנו ונראה עוד דברים שבהם אישה יוצאת בשבת לרשות הרבים. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, נזכיר שאתמול דיברנו על בירית וכובלת ודיברנו על האם הם טמאים, אז היום אגב זה נדבר על טומאה בהריגים שונים. עכשיו לפני שנתחיל בוא נקרא את הפסוקים לגבי טומאת שרץ, מת ושכבת זרע ונראה שבכולם יש טומאה גם בבגדים. לגבי שרץ כתוב בויקרא י' א' וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמא מכל כלי עץ או בגד או אור או שק, כל כלי אשר יעשה מלאכה והם, זה לגבי שרץ, נדגיש עוד פעם שכתוב כאן בגד, אור ושק. לגבי מת במדבר למד א' כתוב בפסוק כף כתוב וכל בגד וכל כלי אור וכל מעשה עזים וכולי, ובפסוק נון א' ויקח משה ולעזר הכהן את הזהב מאיתם כל כלי מעשה. זה לגבי מת, ולגבי שכבת זרע יש פחות פירוט, כתוב בויקרא ט"ו, וכל בגד וכל אור, אשר יהיה עליו שכבת זרע וכו'. אז שוב, מה שמשותף לכולם זה שכתוב בהם בגד ואור, מה שלא משותף זה שבשרץ כתוב גם שק, ובמת כתוב גם מעשה עזים, וגם כתוב בהמשך כל כלי מעשה. אלה הפסוקים, ועכשיו מתוך זה ניגש לנושא, נחלק את הנושא לשתי סוגיות, סוגיה ראשונה לגבי בגד ותכשיט, סוגיה שנייה לגבי בגד שעשוי מעזים. עכשיו לפני שנתחיל לדבר על בגד רגיל, קודם נקדים מה זה בכלל בגד. אז בעשייה של בגד יש שני שלבים. שלב ראשון זה התביעה, ושלב שני זה ההריגה. התביעה זה שלוקחים את הסיבים שמהם עושים את הבגד, למשל מצמר, וטובים אותם לחוטים, כלומר מגלגלים אותם בצפיפות סביב עצמם, עד שהם נהיים חוט ולא סתם סיבים. השלב השני זה ההריגה, וזה שלוקחים אוסף של חוטים, והורגים אותם אחד בתוך השני בצורה של שתי וערב, כלומר אחד יורד, אחד עולה, אחד יורד, אחד עולה וכו'. זה תביעה והריגה, וזה מגדיר בגד. בגמרא, כאמור, קוראים לזה כאן הריג. זאת הקדמה, ואנחנו נשתמש בהקדמה הזאת בהמשך, ועכשיו ניכנס לנושא עצמו, וזה כאמור בגד רגיל. אז לגבי בגד רגיל, זה שהוא מקבל טומאה, זה ברור, זה מפורש בכל הפסוקים שקראנו, אז על זה אין מה לדבר. על מה כן צריך לדבר? צריך לדבר על השיעור, כלומר, מה הגודל המינימלי של בגד בשביל שיקבל טומאה. עכשיו נזכיר שכבר למדנו בדף כ"ו שהמינימום של בגד בשביל לקבל טומאה זה 3 על 3 אצבעות, אבל אומרים התוספות ועוד ראשונים שזה דווקא כשהיה בגד גדול ומתוכו חתכנו חתיכה קטנה, או שעשינו חתיכה ולהתכוונו להגדיל אותה, אז באמת המינימום זה 3 על 3, אבל אם מראש אני מכין בגד קטן יותר, אז אומר רבי יוחנן כאן וגם בברייתא שאפילו בגד כלשהו מקבל טומאה. מה המקור לזה? אז בהתחלה הרב דימי רצה ללמוד את זה מהציץ, שזה כנראה היה קטן משלוש על שלוש אצבעות, אבל הגמרא דוחה שהציץ בכלל לא בגד, זה לא איזשהו בד ארוג, אלא זה חתיכת זהב, לכן אי אפשר ללמוד משם. לכן למסקנה אומר רבי יוחנן ובהמשך גם רבה, שלומדים את זה ממה שכתוב בשרץ או בגד, המילה או מיותרת, והיא באה לרבות גם בגד שהוא קטן כלשהו. אז זה לגבי בד ארוג, אפילו כלשהו מקבל טומאה. עכשיו הברייתא ורבי יוחנן מוסיפים עוד שני דברים, וזה תכשיט ובגד משולב עם תכשיט, זה נקרא אריג ותכשיט, גם הם נטמאים בכלשהו, מה המקור לזה? אז לגבי תכשיט, את זה באמת לומדים מהציץ, שהוא היה בגודל כלשהו, כלומר מאוד קטן, ובכל זאת יש לו משמעות. לגבי אריג ותכשיט, שביחד גם הם רק בגודל כלשהו, לומדים את זה לא משרץ, אלא ממת. בתומת מת כתוב, כמו שאמרנו, כל כלי מעשה, זה מרבה בגד ותכשיט ביחד, אפילו שהם רק כלשהו. ולומדים גזרה שווה ממת לשרץ, שגם בשרץ בגד ותכשיט ביחד נטמאים בכלשהו. עד כאן הסוגיה הראשונה, למדנו שהארי כלשהו, תכשיט כלשהו, וכשמשולבים ביחד בכלשהו הם מקבלים טומאה. הסוגיה השנייה זה לגבי בגד שעשוי מסערות עיזים. זה לא בגד רגיל, כי זה לא נוח ללבישה, היו לובשים את זה רועי צאן, וזה נקרא כאן שק, וגם זה ברור שמקבל טומאה. איך יודעים? אז לגבי שרץ כתוב במפורש שק, וגם לגבי מת כתוב במפורש מעשה עיזים. אז זה ברור שמקבל טומאה, כי זה בעצם כמו בגד רגיל, ועל זה לא נדבר. על מה כן נדבר? על דברים שונים שעושים מסערות עיזים, ששם זה פחות ברור. ולגבי זה נראה שתי ברייתות, ברייתה אחת שכבר היינו מקודם, וחסר לנו בה רק משפט אחד, וברייתה נוספת מאוד ארוכה, נתחיל בברייתה השנייה, ובסוף נחזור לאותו משפט בברייתה הראשונה. הברייתה השנייה מדברת על שלושה דברים. אחד זה קלקלי וחבק, שזה המושכות והרצועות שאיתם קושרים את העוקף. דבר שני זה חבלים ומשיכות, ודבר שלישי זה שערות של סוס ופרה. את הדבר הראשון והדבר השלישי, כלומר קלקלי וחבק ובד שעשוי מסערות של סוס ופרה, הברייתא מרבה, כלומר מקבלים טומאה. לגבי הדבר השני, חבלים ומשיכות, הברייתא ממעטת, כלומר הם לא מקבלים טומאה. מה המקור לכל דבר? אז נלך לפי הסדר, כשאנחנו צריכים ללמוד את המקור גם לגבי שרץ וגם לגבי מת. אז נתחיל דווקא בדבר השני, שזה המיעוט של חבלים ומשיכות, כלומר הם לא מקבלים טומאה, אפילו שהם עשויים מסערות עיזים. למה לא? אז לגבי שרץ, זה פשוט כי זה לא נכנס להגדרה של סק. למה? כי בשביל לחשב סק, זה צריך להיות כמו שעושים בד, כלומר, קודם כל טובים את החוטים, ואחר כך הורגים אותם. לעומת זאת, החבלים והמשיכות לא טובים אותם ולא הורגים אותם, וממילא ודאי שזה לא מקבל טומאה. זה לגבי שרץ. לגבי מת, ששם לא כתוב סק, אלא כתוב מעשה עזים, בכל זאת ממעטים גם כן החבלים ומשיכות, כי לומדים את זה בגזרה שווה משרץ, כיוון שבשניהם כתוב בגד ואור, אז עושים גזרה שווה ביניהם, אז כמו שבשרץ חבלים ומשיכות בחוץ, גם במת הם בחוץ. זה לגבי המיעוטים של חבלים ומשיכות. עכשיו נחזור לדבר הראשון, וזה הריבוי של קלקלי וחבק. כאן אמנם זה טבוי והרוג, אבל זה לא ממש סק. מאיפה יודעים שגם זה כלול? אז לגבי מת, זה פשוט. כתוב וכל מעשה עיזים, זה מרבה גם דבר כזה, שזה לא ממש בד רגיל. לגבי שרץ, כאן זה יותר מסובך, כי כתוב סק, וזה לא דומה לסק, אז הברייתא מביאה שני מקורות. המקור הראשון זה מאו סק, המילה או מיותרת, והיא באה לרבות גם קלקלי וחבק. המקור השני שהגמרא מביאה רק בהמשך, כיוון שלמדנו שיש גזרה שווה משרץ למת, אני יכול לנצל את זה גם בכיוון ההפוך וללמוד ממת לשרץ, שכמו שבמת זה בפנים, גם בשרץ קלקלי וחבק בפנים. עכשיו נשים לב שכיוון שיש את הגזרה שווה, אז עכשיו המילה או עוד פעם מיותרת ואפשר להשתמש בה כמו שעוד רגע נעשה באמת בדבר השלישי. הדבר השלישי זה כאמור דבר שעשוי מסערות סוס ופרה, והברייתא מרבית את זה. מאיפה לומדים? אז לגבי שרץ, כאמור נלמד את זה מאו סק, שהאו הזה עכשיו עוד פעם מיותר, אז אפשר ללמוד מזה לסוס ופרה. לגבי מת, נלמד את זה מגזרה שווה משרץ. עד כאן המקורות בברייתא לשלושת הדברים, קלקלי, חבלים וסוס. וכיוון שלמדנו את זה גם לשרץ וגם למת, אז ראינו סך הכל שישה מקורות, אבל בעצם רק שלושה מקורות היו מקורות עצמאיים, ושלושת המקורות האחרים היו רק גזרה שווה מהשני. נחזור על זה עוד פעם מהר, את חבלים מייתנו מזה שבשרץ כתוב סק, ולמדנו גזרה שווה גם למת, את קלקלי ריבינו מזה שבמת כתוב וכל מעשה עיזים, ולמדנו גזרה שווה לשרץ, ואת הסוס בכיוון ההפוך ריבינו מזה שכתוב בשרץ או סק, ולמדנו גזרה שווה למת. אלה המקורות, ועכשיו צריך להעיר שתי הערות על הגזרה שווה שבה השתמשנו. הערה אחת שעולה בברייתא עצמה זה שבהתחלה הגמרא מנסה להסתדר גם בלי גזרה שווה, כלומר אפשר ללמוד משרץ למת או ממת לשרץ פשוט בבניין אב, כלומר כיוון שבשניהם יש טומאה, אז למשל אם באחד אני מגדיר גם סוס ופרה כמקבל טומאה, אז גם בשני, ואם באחד חבלים לא, אז גם בשני, אז למה בכלל צריך גזרה שווה? בוא נלמד רק מבניין אב. על זה אמרה ברייתא שאי אפשר, כי את הבניין אב אפשר לפרוח בקלות, כי בכל אחד מהם יש חומרה שאין בשני. באמת החומרה מאוד ברורה, יש שם טומאה של שבעה ימים והזעות וכולי, מה שאין כן בשרץ. בשרץ אפשר לומר שני דברים, דבר אחד שמוזכר בברייתא ודבר השני שמוזכר אחרי הברייתא. מה שמוזכר בברייתא זה לא ממש חומרה של שרץ עצמו, אבל שרץ שייך למשפחה טובה, וזה משפחת הדברים שמטמאים בטומאת ערב. כלומר בניגוד למת, בכל שאר הדברים שאתה נוגע בהם אתה נטמא רק בטומאת ערב. ממילא כיוון שטומאת שרץ שייכת למשפחה יותר גדולה ממת, יכול להיות שיש דברים שנחמיר בשרץ יותר ממת, לכן גם אי אפשר ללמוד משרץ למת. זה דבר אחד שיש בשרץ ואין במת, דבר שני שהגמרא מביאה אחרי הברייתא, וזה ששרץ מטמא בכעדשה, ובאמת צריך יותר מעדשה. אז כאמור, בבניין האב אי אפשר ללמוד מאחד לשני, לא כולה ולא חומרה, כי תמיד נוכל לומר שזה קל או חמור יותר מהשני, זאת הערה אחת. הערה שנייה אומרת הגמרא אחרי הברייתא שהאמת היא שגם בגזרה שווה זה בעייתי ללמוד. למה? כי באמת גם על גזרה שווה אפשר להשיב, כלומר לפרוח, כמו שפרחנו את הבניין אב, כלומר לומר שאחד מהם חמור מהשני ולכן אי אפשר ללמוד. מתי אי אפשר לפרוח גזרה שווה? רק שזה גזרה שווה שהיא מופנה. מה הכוונה? נזכיר מה זה גזרה שווה. בגזרה שווה אנחנו לוקחים שני תחומים שבשניהם יש אותה מילים, ואנחנו אומרים שאותה מילים מקשרים בין שני התחומים, וממילא אפשר ללמוד מאחד לשני. במקרה שלנו המילים שהשתמשנו בהם זה בגד ואור, שכתובים גם בשרץ וגם במת. עכשיו גזרה שווה מופנה זה שהמילים האלו שעל ידיהם קישרנו, כלומר בגד ואור, הן מופנות לדרשה, כלומר שהן עקרונית מיותרות ואפשר לדרוש מהם, וממילא אפשר לדרוש את הגזרה שווה. אם המילים לא מופנות, כלומר צריך אותם בשביל הפשט או בשביל איזו דרשה אחרת, אז אפשר לעשות הגזרה שווה, אבל אפשר גם לפרוח אותה, זה נקרא למדין ומשיבין. עכשיו, יש מחלוקת, האם בשביל שלא נצליח לפרוח את הגזרה שווה, צריך שהמילים יהיו מופנות משני הצדדים, כלומר, בשני התחומים שביניהם אנחנו מקשרים, במקרה שלנו גם בשרץ וגם באמת, או שמספיק רק בצד אחד. בכל אופן לגבינו, אנחנו צריכים לראות האם המילים בגד ואור באמת מופנות, כי אם הם לא מופנות, אז נוכל לפרוח את הגזרה שווה. אומרת הגמרא, באמת אצלנו שני הצדדים מופנים, כלומר גם בשרץ וגם באמת, המילים בגד ואור מיותרות, וממילא אפשר לנצל אותם לגזרה שווה לקשר בין שרץ למת. למה המילים בגד ואור בשרץ ומת מיותרות? כי אפשר ללמוד את זה על ידי היקש משכבת זרע, הרי גם בשכבת זרע כתוב בגד ואור, כמו שקראנו בהקדמה, ויש היקש, כלומר שהם כתובים בצמידות אחד לשני, בין תמי מת ותמי שרץ לשכבת זרע. איפה? בויקרא כ"ב, כי כתוב שם בפסוק ד' מאמצע הפסוק, והנוגע בכל תמי נפש, זה תמי מת, או איש אשר תוצא ממנו שכבת זרע, זה שכבת זרע, ומיד בפסוק אחרי זה, או איש אשר ייגע בכל שרץ. אז הנה אנחנו רואים שהשלישייה הזאת צמודה אחד לשני, וממילא אפשר ללמוד בגד ואור משכבת זרע לתמי מת ולשרץ, וממילא מה שכתוב בגד ואור בשרץ ומת עצמם מיותר, ומזה אפשר לעשות את הגזרה שווה בשביל הדברים שלמדנו שזה כאמור קלקלי, חבלים וזנב של סוס ופרה. עד כאן לגבי הברייתא השנייה, בזה הגענו לתשע שורות מתחתית עמוד א', ועכשיו כמו שהבטחנו נחזור לרגע לברייתא הראשונה, שגם שם יש איזשהו דין לגבי דברים שעשויים מעיזים. אומרת הברייתא ממש בשורה הראשונה בעמוד א', מוסף סק על הבגד שתמה משום אריג. מה הכוונה? מסבירה הגמרא שבגד שעשוי מעיזים, כלומר סק עיזים, הוא תמה אפילו אם הוא לא הרוג. למשל, הבנות של העניים היו עושים מזה איזשהו קישוט לשיער, היו לוקחים קצת שערות עיזים, קולעות אותם ביחד ושמות על השיער. הדבר הזה מקבל תומה. זה מה שכתוב בברייתא הראשונה, ולכאורה זה סותר את מה שלמדנו בברייתא השנייה. הרי בברייתא השנייה לגבי חבלים אמרנו שזה לא מקבל תומה, כי בשביל לקבל תומה צריך שזה יהיה תבוי והרוג, ואילו כאן בברייתא הראשונה לכאורה מדובר בדבר שהוא לא תבוי ולא הרוג, ובכל זאת הוא מקבל תומה. עונה על זה רשי, זה לא נכון. גם הקישוט שהבנות עושות בברייתא הראשונה מדובר בסערות עיזים שכן תבו אותם, וזה שהם קולעות אותם ביחד, זה נחשב כהריגה. אז גם כאן יש תביעה והריגה, וזה החידוש של הברייתא, שלמרות שזה לא ממש הרוג בצורה הרגילה של שתי וערב, זה מספיק בשביל לחשב הריגה, וזה מקבל תומה. עד כאן שתי הברייתות לגבי דברים שעשויים מעיזים. בינתיים בסוגיה הראשונה בחלק הזה דיברנו על השיעור לקבל טומאה בבגד ארוג, בסוגיה השנייה דיברנו על דברים שעשויים מעיזים, ועכשיו, 9 שורות לפני סוף עמוד א', נראה סוגיית אגדת הקצרה שמובאת כאן בדרך אגב. הנושא שלה זה כלי מדיין, זה מובא כאן כי מקודם הבאנו את הפסוק לגבי טומאת מת וכל בגד וכל כלי אור וכו', שזה מהפסוקים של מלחמת מדיין, אז הגמרא מסבירה גם עוד פסוק במלחמת מדיין, זה גם קשור למשהו שראינו אתמול לגבי הצעדה, שזה ודאי מקבל טומאה. הפסוק הוא שהחיילים שחוזרים אומרים שונקרב את קורבן השם, איש אשר מצא, כלי זהב, הצעדה וצמיד, טבעת, עגיל וחומז, לכפר על נפשותינו לפני השם. אז חלק מהדברים כאן ברורים, כמו כלי זהב וצדה, צמיד וטבעת, אבל עגיל וחומז לא ברור, והגמרא מבררת מה זה, ומתוך זה גם נבין למה כתוב שהם היו צריכים לכפר על נפשותם לפני השם. אז אומרת הגמרא שגם עגיל וגם חומז זה דברים שהיו משתמשים במקומות צנועים של האישה, עגיל זה סוג של בגד שהוא גם קצת תכשיט כנראה שבתוכו שמים את הדדים, וחומז זה איזשהו תכשיט בשביל מקום הערווה. רואים את זה גם בתרגום, שמתרגמים מחוך מלשון גיחוך, כלומר אותו מקום מביא לאיזושהי שמחה, וחומז זה גם נוטריקון של כאן מקום זימה. אז זה לגבי מה זה, ועכשיו למה הם היו צריכים לחפר על עצמם? אז באמת גם משה רבנו תהה לגבי זה, הוא שואל אותם למה אתם צריכים לחפר, מה עוד פעם חטאתם בזנות? אז הם אומרים לו לא, לא חטאנו באופן מעשי, אבל לפי רשי הם הסתכלו במקום הערווה, כנראה תוך כדי המלחמה, או שהם הסתכלו רק על התכשיט עצמו, כלומר על החומז, וזה הביא להרהור עבירה, ולהרהור הזה מביא מקורבן בשביל לחפר. זה כתוב גם בדברי רב נחמן וגם בתנא דבי רבי ישמעאל, ובכיוון קצת מחמיר יותר אומר רב ששת שמהפסוק הזה אפשר ללמוד שלא רק להסתכל במקום החומז זה חמור, אלא גם להסתכל על אצבע קטנה של אישה. לכן הפסוק שם ביחד את הטבעת ואת החומז, לומר לך שגם אם אתה מסתכל על אצבע קטנה בשביל ליהנות, זה כמו שאתה מסתכל במקום הערווה. עד כאן הסוגיה השלישית, סוגיית האגדתא, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני שמתחיל במשנה בעמוד ב' מחזיר אותנו לנושא העיקרי שלנו, וזה יציאה בשבת, הפעם לגבי דברים שאישה יוצאת בהם, והמשנה הזאת היא סוג של מראה למשנה הראשונה בפרק, כלומר במשנה הראשונה ראינו כמה דברים שבהם היא לא יוצאת, אז עכשיו המשנה מביאה מצבים מקבילים אבל קצת שונים שבהם היא כן יוצאת, ונחלק את זה לשלושה דברים, ובכל דבר נאמר מה היה כתוב במשנה בנון זין ומה כתוב עכשיו במשנה אצלנו. אז הדבר הראשון, בדף נון זין ראינו שהיא לא יוצאת בחוטי צמר, חוטי פשטן, רצועות שבראשה, בגמרא הסבירו שזה כי שמא תצטרך לטבול והיא תוריד את זה ואז אולי תטלטל. במשנה אצלנו לעומת זאת דבר דומה אבל שהוא כן מותר, וזה אם יש לה חוטי שיער שהיא קשרה לראש, למשל שהיא רצתה לעשות הערכה לשיער שלה, בין אם זה שיער אמיתי שלה, בין אם של מישהי אחרת, בין אם של בהמה, בכל מקרה זה מותר, גם כי זה לא חוצץ וגם כנראה אין חשש שהיא תוריד ותראה לחברה. זה היה הדבר הראשון. הדבר השני, במשנה בנ"ז היה כתוב שהיא לא יוצאת בתוטפת וסרביטין, שזה כל מיני קישוטים שיוצאים לה מהראש, חוטים, שרשראות קטנות, כל זה היא לא יוצאת בהם אם הם לא תפורים. עכשיו במשנה אצלנו כתוב שהיא כן יוצאת בהם אם הם כן תפורים, כי אז אין חשש שהם יפלו או שהיא תוריד, וממייל אין חשש שהיא תטלטל. ודבר אחרון, במשנה שם היה כתוב שהיא לא יוצאת בכבול לרשות הרבים. כבול זה סוג של כובע או מטפחת קטנה מצמר שצמודה לראש, עם זה לא יוצאים לרשות הרבים, אבל במשנה אצלנו כתוב שעם זה ועם פאה נוכרית כן יוצאים לחצר. עד כאן מה שנראה מהמשנה להיום, ועכשיו בגמרא נראה על זה שלושה דיונים קצרים. הדיון הראשון זה לגבי המקרה הראשון, וזה שמותר לה לצאת בשערות שקשורות לראשה, והמשנה אמרה שזה מותר בין אם זה שערות שלה, בין אם של חברתה ובין אם של בהמה. והגמרה מסבירה למה המשנה הייתה צריכה להזכיר גם את של חברתה ושל בהמה, למה לא מספיק להזכיר את שלה. מסבירה הגמרה שהיינו חושבים שאולי של חברתה וכל שכן של בהמה זה מאוס, ואולי באמצע היא תתחרט ותרצה להוריד ואז היא תטלטל, אז היינו חושבים אולי לאסור, כמה שמלן שמותר גם בשל חברתה ואפילו בשל בהמה. זאת הערה אחת על השערות. הערה שנייה זה שזה דווקא כשזה שערות שדומות לשער הטבעי שלה. אבל אם היא זקנה והיא מוסיפה לעצמה שערות של צעירה בשביל להיראות יותר צעירה, או שגם להפך, לא שיש סיבה שמישהי צעירה תעשה את זה, בכל אופן אז זה אסור, כי אז אנחנו חוששים שהיא תרגיש מצחיק והיא תוריד את זה באמצע רשות הרבים ותטלטל. עד כאן הדיון הראשון לגבי שערות, ואנחנו עוברים לדיון השני, וזה לגבי יציאה לחצר. אמרנו במשנה במקרה השלישי שבכבול ופאה נוכרית יש היתר מיוחד, מותר לצאת עם זה לחצר. מכאן משמע שבשאר הדברים שאסור לצאת לרשות הרבים, גם לחצר אסור, וכך באמת מבין רב בגמרא. לעומת זאת, הגמרא מביאה את רבי ישמעאל ברבי יוסי, שהוא תנא, והוא חולק על המשנה, והוא אומר שבכל הדברים לחצר מותר. זאת המחלוקת, עוד פעם רבי ישמעאל ברבי יוסי מתיר בהכל לחצר, אבל רב, כמו המשנה שלנו, אוסר. עכשיו, מה הבעיה לצאת לחצר? אז רשי אומר שהחשש הוא שמשם היא כבר תצא גם לרשות הרבים. תוספות אומרים שהבעיה היא בחצר עצמה, כי מדובר בחצר שהיא לא מעורבת, אז יכול להיות שגם שם יקרה לה מה שיקרה לה ברשות הרבים, כלומר שהיא תוריד מאיזושהי סיבה ותטלטל, והיא תעבור על האיסור לטלטל בחצר לא מעורבת. זאת הבעיה, ובכל זאת בכבול ופאה מותר, ולמה? אומרת הגמרא שחזה לא רצו להחמיר יותר מדי, כי אז אם היא לא תוכל להתקשט בשום דבר, היא תתגנה על בעלה, לכן את הדבר המינימלי הזה, תראו, והגמרא מביאה שזה דומה לעיקרון שראינו כבר אצל רבי עקיבא, שבניגוד לזקנים הראשונים, הוא אמר שנידה לא צריכה להרגיש מנודה מבעלה, שהיא לא תתגנה עליו. עד כאן הדיון השני, בסוגריים כדאי לראות תוספות שמכאן הוא לומד למה היום בכל זאת מותר להסתובב עם תכשיטים ברשות הרבים. הדיון השלישי מתחיל 5 שורות לפני סוף עמוד ב' ובזה נסיים. הזכרנו הרגע שלפי רב, חוץ מבכבול ופאה, בשאר הדברים אסור גם בחצר. עכשיו זה מעלה שאלה לגבי חלק מהדברים שדיברנו עליהם בפרק שאסור לצאת בהם, שהסיבה שאסור לצאת בהם הייתה משום הריטיין. למשל ראינו לא לצאת עם סנדל אחד כי יחשבו שאתה סוחב את הסנדל השני מתחת לבגד, או לא לצאת עם קמיע שקשור בשיר ולא ישירות על הגוף כי יחשבו שזה לא לרפואה, לשאתה סתם סוחב. רשי מוסיף כאן גם את השריון שראינו שגם זה משום הריטיין, והשאלה היא האם כל אותם דברים שמשום הריטיין הם אסורים גם בחצר, בהנחה שבחצר אף אחד לא רואה אותך. כלומר, האם האיסור של מריטיין הוא איסור מוכן? או שהוא באמת תלוי בזה שרואים אותך, אבל בחדרי חדרים זה מותר. לגבי זה, הגמרא בהתחלה מביאה את רב שאומר שאסור גם בחדרי חדרים, אחר כך היא מביאה 2 מקורות בתנאים ששם יוצא שזה מחלוקת. מקור אחד זה לגבי ללכת עם בהמה שיש לה פעמון, אם יש לה פעמון שרואה שזה אסור, ולא רק אם הוא עושה רעש, אפילו אם לא, כי פקקת אותו, בכל זאת לרשות הרבים אסור, משום מראית עין, כי יחשבו שאתה הולך איתו לשוק. השאלה היא האם אתה יכול לצאת עם הבהמה עם הפעמון הזה לחצר איפה שלא רואים אותך. אז יש ברייתא אחת שאומרת שאסור, ברייתא השנייה אומרת שמותר, וגמרא מבינה שהם נחלקו בשאלה שלנו האם מראית עין אסור גם בחדרי חדרים. מקור שני בתנאים זה לא לגבי יציאה אלא נושא אחר, וזה מי שהתרדבו לו הבגדים בשבת והוא רוצה לתלות אותם בשמש בשביל לייבש, אז מול אנשים זה ודאי אסור משום מראית עין כי יחשבו שהוא קיבס בשבת, אבל האם הוא יכול לשים את זה במקום שאף אחד לא רואה? אז תנא קמא מתיר, אבל רבי אלעזר ורבי שמעון אוסרים, וגם הם נחלקו באותה שאלה של מראית עין בחדרי חדרים. עד כאן הדיון השלישי בחלק השני של השיעור, וזה הגענו לשורה השנייה בסמכי עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על טומאה בהריגים שונים. הדבר הראשון היה הריג רגיל, שזה ודאי מקבל טומאה. החידוש הוא שזה מקבל טומאה אפילו בכלשהו, ולא רק בשלוש אצבעות. לפי הראשונים, זה דווקא אם זה הגודל הסופי שאליו התכוונתי מראש. המקור לזה זה מאו בגד. בנוסף אמרנו שגם תכשיט כלשהו וגם הריג עם תכשיט כלשהו, גם הם מקבלים טומאה בכלשהו. את התכשיט לומדים מהציץ, ואת הריג עם התכשיט לומדים מכל כלי מעשה שכתוב בטומאת מת. זה לגבי הריג. השלב הבא היה לגבי בד שעושים מסערות עיזים, זה נקרא סק. בשרץ ומת זה ודאי תמה, כי בשרץ כתוב סק, במת כתוב וכל מעשה עיזים. מה שחיפשנו זה מקור למעט חבלים ומשיכות, ומקור לרבות קלקלי וחבק וזנב של סוס ופרה. אז לגבי המיעוט של חבלים ומשיכות, מיעטנו את זה מזה שכתוב סק בשרץ, שזה דווקא תבוי והרוג, ומשם למדנו גזרה שווה למת. לגבי הריבוי של קלקלי וחבק, למדנו את זה ממת שכתוב בכל מעשה עיזים, ומשם למדנו גזרה שווה לשרץ. ולגבי הריבוי של סוס ופרה, למדנו את זה מהמילה או סק שכתוב בשרץ, ומשם גזרה שווה גם למת. אלה הלימודים, ועל זה הערנו שתי הערות. הערה אחת זה שאי אפשר ללמוד בניין אב, כי אפשר לפרוח את הבניין אב, כי כל אחד מהם חמור במשהו מהשני. והוספנו על זה שהאמת היא שגם גזרה שווה אי אפשר, אלא אם כן נניח שזאת גזרה שווה מופנה, כלומר שהמילים שבהם אנחנו משתמשים בשביל לעשות את הגזרה שווה הן פנויות ללימוד. המילים במקרה שלנו זה בגד ואור, שכתובות גם בשרץ וגם במת, ואומרת הגמרא שהן באמת מופנות ללימוד בשני הצדדים, גם בשרץ וגם במת, כי את שניהם אפשר ללמוד משכבת צרע על ידי הקש, וממילא הן מיותרות ואפשר ללמוד מהם את אותה גזרה שווה. כל מה שאמרנו עכשיו היה בברייתא השנייה. בברייתא הראשונה הגמרא אמרה שדווקא דבר שעשוי מסערות עיזים הוא מקבל טומאה אפילו שהוא לא הרוג, למשל שבת עניים לוקחת כמה סערות של עיזים וקושרת כקישוט, אבל רש"י מסביר זה לא חולק על מה שאמרנו, כי גם זה נחשב תבוי והרוג. זה היה עיקר החלק הראשון. בסוגריים אחרי זה הוספנו גם לגבי כלי מדיין, ראינו מה זה עגיל וחומז, וראינו שהם רצו לחפר על עצמם על הרהורי העבירה. בחלק השני של השיעור ראינו דברים שאישה כן יוצאת בהם, והם בעצם סוג של מראה על הדברים שראינו בתחילת הפרק שהיא לא יוצאת בהם. על המשנה הזאת ראינו שלושה דיונים. דיון ראשון זה למה צריך להזכיר שהיא יוצאת בסערות שלה, של חברתה ושל בהמה. החידוש הוא שהיינו חושבים שזה מאוס מדי ואולי תתחרט באמצע ותטלטל, כמה שמלן שלא חוששים. דיון שני זה לגבי טלטול בחצר. במשנה שלנו, וכך גם מבין רב, היא מתירה בחצר רק בכבול ופאה, אבל בשאר הדברים לא. לעומת זאת רבי ישמעאל ברבי יוסי מתיר בהכל. מה הבעיה בכלל בחצר? אז רש"י אומר שמי תצא לרשות הרבים, תוספות אומר זה חצר לא מעורבת. בכל אופן, לפי הדעה אוסרת, למה בכבול ופאה מותר? כאן לא גזרו בשביל לא להגזים שהיא לא תתגנה על בעלה. הדיון השלישי היה האם גם דברים שאסורים בטלטול רק משומרית עין, גם הם אסורים בחדרי חדרים, כלומר במקום שלא רואים, כמו לפעמים בחצר. רב אומר שבכל זאת אסור, אחר כך ראינו שני מקורות בתנאים שיש בזה מחלוקת כל הטוב.